ברוכים הבאים לפודקאסט ניתוח סדרות על פי שיטת האקורדיון, אני עדי תשרי. ובפודקאסט הזה אני מנתחת סדרות על פי ארבעת המרכיבים, זה בעצם ארבע שאלות שאני שואלת בנוגע לכל סדרה שהיא, בין אם מדובר בסדרה שהיא סדרה טלוויזיונית, כמו שרוב הפרקים של הפודקאסט עוסקים בסדרה טלוויזיונית, והמוכשר נשאר הולך לסדרות טלוויזיוניות, אבל בפרק הזה אני רוצה דווקא לדבר על טרילוגיה, על סדרת סרטים, די ישנה, שר הטבעות, Lord of the Rings, ומי שלא מכיר זה סרט, סדרת, קודם כל סדרת ספרים, שמתחילה בכלל בהוביט, והסרטים הם לפני המון 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 שנים, 2001, זה עוד בתקופה שהיינו הולכים לקולנוע לראות סרטים, אבל לא מזמן ניתן היה כבר לצפות בסרטים האלה באמזון פריים, אז אני החלטתי לעשות בינג' על שר הטבעות, ולנתח את הסדרה הזאת על פי ארבעת המרכיבים של שיטת האקורדיון, זה לא רק נוסטלגי בשבילי, אלא אני גם מרגישה שזו חובה, בגלל שאני רציתי להיזכר מה זה לצפות בסרט שהוא מאוד אפי, שצריך מסך גדול, שאי אפשר לעשות את זה בטלפון, שצריך להתכנס. ואני גם ממש מעריצה את האיכות התסריטאית והקולנועית, את המבע הקולנועי, את הסטורי טלינג של שר הטבעות. אני חושבת שאפשר ללמוד המון מכל צנה שמתרחשת שם, אף משפט הוא לא מיותר, אף פריים הוא לא מיותר, נכון, זה מאוד ארוך. אנחנו לא רגילים לצפות כבר בסרטים כאלה, אנחנו רגילים לסרטונים קצרים של 30 שניות, דקה וחצי בטיק טוק, אבל שר הטבעות הוא מאוד מיוחד, אני חושבת, בגלל שאפשר באמת להבין את המכניזם, את המבנה הסדרתי, גם בסדרה כזאת שנעשתה לפני כל כך הרבה שנים, אנחנו עכשיו ב-2026, רק התחלנו את 2026, אני מקליטה את הפודקאסט הזה בינואר 2026, וזה סרט שעלה לאקרנים ב-2001, אז מדובר ב-25 שנה, אני עוד לא הייתי בצבא, אז הייתי תלמידת תיכון, והלכתי לצפות בסרטים האלה עם אמא שלי, וממש חיכינו לכל אחד מהסרטים. אז נכנס ישר לתוך הניתוח הדרמטורגי על פי שיטת האקורדיון. השאלה הדרמטית היא, האם פרודו יצליח להשמיד את הטבעת? למעשה, הסרט הראשון, The Fellowship of the Rings, יש לנו את גנדלף, שמגיע לשייר, למקום היפהיפה הזה, למקום מגורם של ההוביטים, והוא בעצם מבין שהטבעת שהתגלגלה מאותו מלך שלקח אותה לעצמו, והיא הרסה אותו והשתלטה עליו לגולום, ואחר כך לבילבו בגינס, ומשם בעצם פרודו נבחר להיות הנושא של הטבעת, בעצם כי הוא יכול להרים אותה, הטבעת בחרה בו, כמו שהיא בחרה בכל אחד מהאנשים שנשאו אותה, והוא צריך להשמיד אותה במורדו, והערכים ההופכים הם כמובן טוב מול רע. ובתוך טוב מול רע יש לנו את האובייקט הזה, את הטבעת, טבעת שיכולה לשלוט בכולם ויכולה לשלוט ושלטה בכל אחד מהטבעות, ואני יכולה לדבר עוד הרבה על המטאפורה ועל הסמליות של טבעת, אבל אני חושבת שמה שמעניין זה שהטבעת היא הגיבורה של הסדרה. אם אנחנו רוצים להבין מה מאחד את כולם, זו הטבעת. ההשמדה של הטבעת זו השאלה הדרמטית, והמנגנון הוא מנגנון של מסע. זו מסע של התבגרות. הוביטים מתייחסים אליהם לא פעם בתור כמו ילדים עם יצורים מאוד מאוד תמימים, והם צריכים בגלל התמימות שלהם, הם מסוגלים לשאת את הרוע הזה ולהשמיד אותו, במקום שבו בני אדם וגמדים ואפילו אלפים ייכשלו, אם הם יצטרכו לגעת בטבעת הזאת. אז המנגנון הוא בעצם המסע, מסע שמתחיל מהפלך וממשיך עד למורדור, ובמורדור פרודו בסופו של דבר משמיד את הטבעת. אז המנגנון הוא מנגנון של מסע שעובר בהרבה מאוד מקומות. פה אני עוברת למרכיב השני של מהלך וארק של דמויות. הרבה פעמים, כשאנחנו רוצים להסתכל על סדרה שהיא רחבת יריעה, שיש לפרקים מאוד ארוכים, במקרה של שר הטבעות, כל אחד מהסרטים הוא 3 שעות, לפעמים אפילו יותר מ3 שעות, ואני רוצה להבין איך אני יכולה למלא את הנפח הזה, אז התשובה היא הרבה מאוד דמויות, הרבה מאוד ארקים של דמויות. כמובן שנכון לבנות את העלילה סביב שאלה דרמטית ומנגנון סדרתי, מה שאני מלמדת בשיטת האקורדיון, בין אם בסדנאות הפרונטליות אחד על אחד או בקורס אונליין, אבל יש לנו, אני רק אזכיר את השמות של הדמויות, יש לנו קודם כל כמובן את פרודו, את החבר הכי טוב שלו סם, יש לנו את סמיגל, שהוא כמובן גולום, שהיה בעלים לשעבר של הטבעת. אני תכף אדבר על פרודו, סם וסמיגל, כי אני חושבת שהם המהלך המרכזי והכי מעניין. אנחנו מתחילים איתם ואנחנו גם מסיימים איתם את המסע. יש לנו את ארוגן, שהוא היורש, אמור להיות מלך. יש לנו את לגולס שהוא אלף, את גימלי שהוא גמד, יש לנו את גנדלף שהוא מתחיל בתור גנדלף האפור, הוא הופך לגנדלף הלבן, ויש לנו את סארומן. אז אם אנחנו מחלקים בעצם, אנחנו רוצים לקחת את כל הדמונות האלה ולהכניס אותם למין עיגול כזה ולחלק אותם בין טוב לבין רע, אז אני כמובן לא הזכרתי את האורקים ודמונות אחרות רעות שמושחתות בדרך כזו או אחרת, אבל כמובן פרודו הוא על הצד הטוב, וסמיגל הוא ככה באמצע, סמיגל וגולום, בעצם זו אותה דמות שהיא סובלת מסוג של פיצול אישיות בגלל הטבעת, ואני חושבת שכל אחד מהצנות שאנחנו מסתכלים על סמיגל וגולום, כשהם רבים ביניהם זה מדהים, וזה גם נורא נורא מרגש, בגלל שגולום מייצג את העתיד של פרודו, מה יקרה אם פרודו לא יצליח להשמיד את הטבעת? אז זה איזשהו עתיד דיסטופי מאוד מאוד מפחיד, ויש לנו את בילבו, שהוא מסמן איזשהו עבר. פרודו אומר, וואו, איזה מגניב, אני יוצא למסע מרגש, אבל מהר מאוד הוא פונה לגנדלף, והוא אומר לו, הלוואי, זה לקראת הסוף הפרק, הסוף הסרט הראשון, שהוא אומר לו, הלוואי והטבעת אף פעם לא הייתה מגיעה אליי, הלוואי ולא הייתי צריך לשאת את המסע הזה. אני חושבת שבאחד המשפטים הכי חזקים שאפשר, אני הרבה פעמים עוצרת בסדנאות, ואני אומרת כאילו, בואו תיתנו משפט אחד לסדרה שלכם, משפט אחד שמייצג את הכל, ואני הרבה פעמים אפשר לשמוע את המשפט הזה בפרק הפיילוט, וזה לא פלא שזה בפרק הראשון, בסרט הראשון של שר הטבעות, וגנדלף פונה לו, כך כל מי שנאלץ להתמודד עם זמנים שכאלה, אבל זה לא התפקיד שלנו להחליט, כאילו, מה התפקיד שלנו בעולם. אנחנו רק צריכים להתמודד עם הזמן שניתן לנו, ולעשות את הטוב ביותר שניתן. אז זה אחד הרגעים הכי יפים, לדעתי, בסרט. אז יש לנו את גנדלף וסאומן, שגם מייצגים טוב ורע, מחשף הטוב והמחשף הרע. ויש לנו בתוך זה מין פת ערכים כאלה של חיי נצח מול בן תמותה. האלפים מייצגים חיי נצח ואיזשהו תואר, ויש לנו את ארגון שמתאהב באלפית, שמשחקת אותה ליב טיילר, שמהממת ובאמת שווה לראות את הסרט רק בשבילה, והיא בעצם צריכה לבחור אם להיות עם ארגון, או לבחור בחיי הנצח, והיא בעצם מוותרת על חיי הנצח שלה למען האהבה. אהבה זה גם חוט השני שעובר ביחסים בין פרודו לבין סם, ולא מזמן, לא מעט פירושים על כך שיש איזה שהם יחסים הומוסקסואליים בין שניהם, אבל אני חושבת שזה פשוט אהבה וחברות, לאהוב את האדם שנמצא מולך בטוב וברע, ולעשות ויתורים כואבים למענו. ובסופו של דבר, בזכות סם, פרודו מצליח להשמיד את הטבעת, ובזכות גולום גם, שהוא זה שקופץ עליו, נושך לו את האצבע, קורט לו אותה, ונופל לתוך הלהבות לבה החמה הזאת של מורדור, וביחד הם שורדים, מצליחים לחזור לפלך, אבל לצערנו, פרודו לא באמת מצליח לחזור מהמסע הזה. לפעמים כשאתה עובר דברים קשים מאוד, אתה לא באמת יכול לחזור למי שהיית. סם מתחתן ומתים משפחה, אבל פרודו ממשיך למקום מגורים שמגיעים אליו האלפים כשהם רוצים לפרוש לחיי הנצח שלהם, יחד עם בילבו בגינס. עולם הסדרה. זה עולם אגדתי. זה עולם שיש בו דברים מדהימים ויפהפים, ויש בו דברים איומים ונוראים. אנחנו קצת מכירים את העולם הזה גם מסדרות כמו הרי פוטר, סדרות פנטזיה אחרות. יש שם אלפים, יש שם גמדים, יש שם מכשפים, יש שם דרקונים, יש שם אורקים, יש שם קסם, ויש שם את המכשף, הרע מכולם, שבעצם הוא נרצח על ידי בן אדם, אבל הוא צריך לשרוד בזכות טבעת. הוא גילם את עצמו לתוך אובייקט, וזה משהו שאנחנו יכולים גם להגיד, אוקיי, זה דומה קצת להרי פוטר, וזה דומה גם קצת לסטרנג'ר תינגס, שחפצים מסוימים נושאים איזושהי חתיכה מהנפש של האדם הנבל בסיפור, שאותו צריך להשמיד, וכדי להשמיד אותם, צריך להשמיד את החפץ. אבל ההשמדה של החפץ זה באמת איזשהו עולם של מסע, מסע מאוד פיזי, אבל המסע הפיזי הזה הוא בעצם השליחה של מסע נפשי. אפשר להגיד אפילו אולי סוג של טיפול פסיכולוגי, כאילו אנחנו רואים פה נער תמים כמו פרודו, עובר חתיכת טראומה מאוד קשה, ואחר כך סובל מסוג של פוסט-טראומה, ולא מצליח לחזור מתוך המקום הזה. אני יכולה להגיד באופן אישי שהרבה פעמים בשיעורים שאני מעבירה, אני נותנת דוגמאות מהמסע הזה של שר הטבעות ושל פרודו באופן ספציפי, ומהמשפט הזה על הטבעת שהגיע אליו, הוא נאלץ לשאת אותה, ואחרי שהוא עובר את המסע, ואני לא יכולה אפילו להשתמש במשפט משמיד באופן אקטיבי, כי ברגע האמת הוא שם את הטבעת על האצבע שלו והוא מוותר, ורק בגלל שגולם קופץ עליו וקורט לו את האצבע, נושך אותה ונופל בסופו של דבר לתוך להבות של מורדו, אז הוא משתחרר מהעול הזה. ויכול להיות ששם גם נכנס לזה המקום הזה של הטראומה, של החוסר אונים. פרודו הוא חסר אונים כל כך הרבה פעמים במהלך המסע הזה. כל הזמן הוא צריך, בא מישהו ומציל אותו. והבחירה, הוא בעצם מקבל שתי בחירות מאוד מאוד מרכזיות במהלך הטרילוגיה הזאת. אחד זה הבחירה לצאת למסע ולשאת את הטבעת, זו בחירה שהוא מקבל, זאת אומרת זה משהו שקורה לו, אבל הוא מקבל את הבחירה והוא ממשיך, והוא בוחר שוב ושוב להיות נוסע הטבעת, הוא לוקח על עצמו את האחריות, ובסוף הוא בוחר לא לחזור לפלך, כי הוא מרגיש שהוא כבר לא אותו אדם שהוא היה, לא אותו הוביט שהוא היה, והוא צריך לפרוש לחיים אחרים כדי למצוא איזשהו שקט ושלווה. מבחינה של הצהרת כוונות, אני רוצה להתמקד דווקא בטולקין שכתב את הספרים, ופחות בג'ורג' לוקאס ובסרטים, שזכו בה הרבה אוסקרים, וזכו להצלחה קופתית מאוד מאוד גדולה. דרך אגב, קראתי שבדצמבר 26 הוא חצת עוד איזשהו סרט מתוך העולם הזה, עם גנדלף ועם פרודו, שנקרא The Hunt of Gollum, ציד אחר גולום. טולקין, הסיפורים האלה של ההוביטים התחילו מתוך סיפורים שהוא סיפר לילדים שלו. הוא השתכנע להפוך את זה לספר, ובהמשך הוא הרחיב את העולם וכתב את שר הטבעות. עוד קראתי שהוא היה חייל במלחמת העולם הראשונה, והוא תיעד את החוויות שלו מהמלחמה, והמלחמה מאוד מאוד השפיעה עליו. הוא היה מאוד מושפע גם מהקתוליות. אמא שלו הפכה להיות קתולית, נפטרה בגיל 12, אמא שלו נפטר כשהוא היה בן 4, והוא הרגיש איזושהי מחויבות דתית, הוא ראה באמא שלו איזושהי קדושה, לשמור על הדת, והמראות של המלחמה מאוד השפיעו עליו, והוא רוצה גם לתעד את החוויות, ואת הדבר הזה שנקרא אנגליה. אומרים שהשפה האלפית היא דומה מאוד לאנגלית, אנחנו רואים פה גם איזשהו סוג של קולוניאליזם, אבל במובן הטוב שלו. אני יכולה להגיד שהיום ב-2026 לצפות שוב בסרטים, אני אומרת, אין שם אדם שחור אחד. והאורקים, יש איזשהו רגע שהם מסמנים את עצמם עם טביעת יד לבנה, במקום הזה the white hand, וזה נורא מזכיר אינדיאנים, אז זה דווקא אולי בקטע של קצת ביקורת, בראי הזמן זה לא ביקורת כל כך טובה. מצד שני, אני גם לא אוהבת שבשם הפוליטיקלי קורקט לפעמים משלבים דמויות שקשה לאדם להאמין בדמויות האלה ובליהוק הזה. אני חושבת אבל שזה גם חלק מהקסם והיופי, לראות דברים תקופתיים עם המגרעות שלהם, שהיום אנחנו יכולים להצביע ולהסתכל עליהם. בנימה אישית, אני רוצה לסכם את הניתוח של הטרילוגיה של שר הטבעות, ולהגיד שזה סרטים, זה שמאוד מאוד מאוד השפיעו עליי הסיפור הזה. אני חושבת שיש משהו בלקיחת אחריות ולצאת למסע של התבגרות, שתמיד יכיל בתוכו משהו שאנחנו לא רוצים לעשות, ודברים שאנחנו לא רוצים להתמודד איתם. וכשאנחנו רואים את זה באקסטרים על המסך, זה נותן לנו המון המון כוח. אנחנו רואים עם שני הוביטים קטנים כאלה, יכולים להצליח ולהציל את העולם, אולי גם אנחנו יכולים, ממש כמו במקרה של הארי פוטר. אם אתם רוצים להעמיק וללמוד את ארבעת המרכיבים של שיטת האקורדיון, כי אתם בעצמכם רוצים לכתוב סיפור שהוא יותר רחב יריעה, כי אתם לא רוצים לכתוב סרט או פרוזה, אלא לכתוב סדרה, אני מזמינה אתכם לאתר aditishrai.com. בקרוב הולך להיפתח מרתון, שבו אנחנו נתמקד לא רק בלמידה של השיטה, אלא גם בפיתוח של בייבל וכתיבה של פרק פיילוט, לפחות תקציר של פרק פיילוט, פיץ' בפני מפיקים וליווי, אבל בעיקר התכנסות, ניתוק קצת מחיי היומיום שלנו, ועבודה על הסדרות שלנו בצורה מרוכזת ומונחת על ידי. עוד הפתעה שתקרה בקרוב זה מועדון צפייה שאנחנו נצפה בסדרות, בעיקר בפרקי פיילוט, וננתח אותם ביחד על פי השיטה ונלמד, תוך כדי נוכל לכתוב את הסדרות שלנו. אם אתם רוצים ללמוד או לדעת יותר, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך האתר, דרך הרשת החברתית, אבל בעיקר, 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 אני אוהבת שיוצרים איתי קשר דרך האימייל. מאחלת לכם חורף, נעים, חמים, מלא מלא בהגשמה עצמית, ונתראה בפרק הבא.